אנחנו נעבור לכוזרי. טוב, איפה עצרנו? ואמרנו
קוף כף ג'
לא, אבל איפה קוף כף ג' למד למד, טוב טוב, אז אנחנו מאמר שלישי מאמר שלישי, פסקה למד שאנחנו כבר עוסקים, עסוקים בבירור הטענות של הקראים, כן? טוב. ואז הוא שואל אותו כאן, כוזרי שואל, ובאיזו צורה סבור אתה מסר משה את ספרו לבני ישראל? מה... חשיבות השאלה הזאת.
לפני כן דיבר על נושא של אותיות וטעמים.
ואין בספר תורה.
ואין.
ספר תורה זה אוסף של, של אותיות. אין חלוקה לפסוקים, אין, יש חלוקה לפרשיות, זה כן. פתוחות או סתומות. אבל אין לנו חלוקה ל... אין לנו עסקור לא של החלוקה לפי הפסוקים בוודאי לא הטעמים אז זה מה שהוא רוצה לדעת כאן אין ספק כי זה היה ספר חלק אשר לא היו בו לא ניקוד ולא טעמים מעין הספרים אשר בידינו היום. ספר כזה לא ייתכן כי יתחבר על ידי המון רב שיסכים על כך, כשם שלא תיתכן הסכמה כזאת על המצה בפסח, ועל שאר מצוות הספר, על, שאר, שאר מצוות הפסח, סליחה, שאין זכר ליציאת מצרים. מצוות אלה מיישבות בנפשות בני ישראל את אמיתת יציאת מצרים, על ידי מעשים מתמידים, אשר לא ייתכן כי באה עליה מסכמה באחת מהשנים, בלי אשר יקום לה מתנגד. והוא לא מתכוון לביקורת המקרא של המאה ה-19. למרות שזה נשמע בדיוק אותו דבר. מה? הוא מתכוון לטענה של הקראים. לא, היא פה. כן? עכשיו, יש כאן, מאחורי הדברים כאן, סוגיה רחבה ביותר, שהיא הסוגיה של תורה מן השמיים. ולמעשה, חלק מהטענות שהוא מביא כאן, והוא מייחס אותם לקראים, וכנראה שזה גם דברים שהושמעו באותה תקופה על ידם. חלק מהטענות הן טענות שהיו בין, בוויכוח בין הפרושים בצד אחד ובין הצדוקים בצד השני. איך אני מתייחס לטענה שהתורה היא מן השמיים?
לבורות,
זה בדיוק סביב השאלה הזאת. אני יכול לתפוס את הדברים בכמה וכמה אופנים. אני יכול לבוא ולהגיד, התורה זה גילוי אלוהי, נבואי, זה דבר השם, שמסיבה כלשהי, משה רבנו, לקראת סוף חייו, הצטווה להעלות את זה על הכתב. זה מה שרבותינו הפרושים אומרים. יש מי שבא ואומר, מה אתה כולל באמירה הזאת? כל מה שמשה שמע הוא כתב? חלק? זאת שאלה אחת. והתשובה של חז"ל היא שחלק מהדברים הועלו על הכתב, וזה תורה שבכתב, אבל יש גם במקביל תורה שבעל פה. יש גישה אחרת, שהיא הגישה הצדוקית. הטוענת שיש עובדה היסטורית. ומהי העובדה? יש בידינו ספר. מה מקור הספר הזה? ואיך אני מתייחס לספר הזה? האם אני אבוא ואגיד, הספר הזה הוא חוכמה עילאית, או האם אני אבוא ואגיד, הספר הזה הוא החוכמה בהי הידיעה האנושית? או האם אני אבוא ואגיד, הספר הזה הוא לא ממקור אנושי, אלא ממקור אחר. זאת אומרת שביסוד הוויכוח בין הפרושים ובין הצדוקים, השאלה, האם אני קודם כל אומר שיש כאן דבר השם, גילוי רצונו דרך משה רבנו, או שאני אבוא אגיד, יש עובדה היסטורית ויש ספר. והשאלה מה, איך אני מתייחס לספר הזה. צדוקים אומרים, יש ספר. אתם אומרים שזה, זה, יכול להיות אגב, לא חולקים. איך זה קרה? זה בעקבות ההתייבנות. כאשר נפסקה הנבואה, נפסקה הנבואה. ולכן התחילה להתעורר השאלה, מה עושים עם האמירה הזאת שלפני כך וכך שנים הייתה נבואה.
כן, אבל עדיין הם היו בדורות האלה שיכולו להגיד שמעתי מסבא של סבא.
כן. ובכל זאת יש לנו בתחילת פרקי אבות אמירה מפורשת של שיבוש בדיוק בנקודה הזו. לא, לא, ההמשך של ההמשך, שמעון הצדיק, ואז יש לנו את אנשי כניסת הגדולה ויש לנו את תחילת הזוגות. ואנחנו מתחילים לראות כאן צדוק וביתוס. מה קרה להם? הם מאוד קרובים לשיירי כנסת הגדולה, ובתוכם לא מעט נביאים אחרונים, כן? אבל צריך להבין בדיוק שזה מה שקרה. זה מספיק. מתברר שזה מספיק כדי להגיע לאמירות כאלה. ואחר כך זה מתפשט ומתגלגל. כן. ולכן השאלה באמת איך מתייחסים לדבר הזה. הם לא מתכחשים לעובדה שיש ספר. לא, 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 לא. יש טענה אחרת שהספר הזה זה המצאה מאוחרת וזה.
לא היו במאוחרת הזאת, בשביל איתו בגלל.
לא, הם היו יכולים לבוא ולטעון, למשל, כמו שרבים טוענים עד היום, זה עזרא הסופר, או החוג הקרוב לעזרא הסופר.
עזרא הסופר זה הדור שלהם
כמעט. הם אחרי, כן.
נכון.
אבל הם היו יכולים לבוא ולהגיד, הנה זה המצאה. זה טענה של ביקורת המקרא בין היתר. בסדר, אבל גם טענות כאלה כבר נשמעו לפני זה, כן. לא, הם אמרו בסדר, בוא נגיד, אכן זה משה רבנו שכתב. אבל השאלה זה מה, אני מתייחס לספר כי זה כתוב, או לזה שזה דיבור. ואז אם זה דיבור, זה תורה מן השמיים. זה כאן, זו הנקודה הקריטית. איך אני מתייחס?
הם התייחסו רק לספר.
כן, אבל מה זה? אני מתייחס רק לספר. מה, מי כתב את הספר?
מי כתב פיזית.
מי כתב
פיזית? הגה את הספר. לא שני, משה כתב וזה דבר
אלוהים. לא, אם אני בא ואני אומר משה היה החכם בכל בני האדם, אריסטו לעומתו כלום.
אז משה כתב.
אבל
אם משה רק כתב, רק היה הדפוס.
ואם אני בא ואומר, משה כתב, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לכתוב.
ואם זה משה, זה לא מחייב אותנו?
לא, זה הופך להיות ספר חוכמה כמו ספר
חוכמה. זה אומר, זה ספר של משה רבנו.
בפועל.
בפועל, ודאי שזה מחייב. כי מכיוון שזה הגילוי של החוכמה האנושית בשיא תפארתה, אז אני מקבל על עצמי לקיים את מה שכתוב שם. אם מישהו היה בא ואומר לי שאריסטו יותר טוב וזה, אז אני הולך לאריסטו.
זה חוכמה אנושית או
שזה
גילוי אלוהים?
זה בדיוק המחלוקת, תורה מן השמיים.
רגע, אני רוצה להבין את הנקודת המעבר הזאת העדינה.
כן.
אם יכולים להגיד שמשה היה לו גילוי, עולם ישראל היה גילוי, אבל זה היה על חוכמת משה, זה בעצם מה שקורה.
כן.
שזה הפריזמה שלו?
לא שזה הפריזמה שלו. אני קודם כל מתייחס לעובדה.
לא, זה שזה שתורה
כמו
שזה בסדר כתוב.
בסדר, אבל מי? משה האיש? או משה הנביא? לא אותו דבר. זה ממש לא אותו דבר.
זה מה שאומרים. ארבעת הספרים קיבל מהקדוש ברוך הוא, ודווקא את ספר דברים זה משה. יש גם דעה כזאת.
בסדר, אבל ביסוד הדעות האלה, מי המחבר? האם זה איש חכם, החכם ביותר?
או שזה ישירות מהקדוש ברוך הוא.
או שזה גילוי דבר השם. זה מתעורר בעקבות הפסקת הנבואה. ואז מתחילים לדון לפי הנתונים של התקופה. וזו מחלוקת שנמשכת עד היום. לא, לא, לא רק ניתן לשנות או לא ניתן לשנות. כאשר בודקים את העמדה הבסיסית של כל הזרמים שקיימים היום, אז רואים שהמחלוקת היא סביב הנקודה הזאת. ולכן זה לא מחלקת חדשה, היא מחודשת, אבל היא לא חדשה, אבל היא סביב הנקודה הזאת. האם יש תורה מן השמיים או אין תורה מן השמיים. ברגע שאני בא ואומר אין תורה מן השמיים, אלא זו חוכמה אישית, אז אני יכול לעשות בה כפי שאני נראה לי כרגע...
ולכן המצוות לא רלוונטיות.
חלק יגיד שכן, חלק יגיד ש... לא משנה.
זה מתאים לפי מה שהשכל שאני מבין כרגע, אז אני
מתאים לפי זה. ברור, 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 ודאי, ודאי. וזה, ולכן שבודקים, יש החל מרב סעדיה גאון ניסיון להגדיר עיקרים. כולנו מכירים את זה. זה לא הרמב״ם שהיה ראשון, זה רב סעדיה גאון בספר אמונות ודעות. הוא כבר הראשון שניסח עיקרים. למה היה צורך בזה? זה סיפור בפני עצמו. אבל מה שאנחנו רואים, שמהר מאוד חכמי ישראל הגיעו לתובנה שחייבים לצמצם את מספר העיקרים. למה? כי כל פעם שאני מוסיף עיקר מסוים, אני מוציא החוצה עוד אנשים. אם אני לא מקיים את הדבר הנוסף, אתה בחוץ. זה הופך את תורת ישראל לכנסייה. אז מי, אצל רב סעדיה גאון יש לא 13 אלא רק 10, אבל אצל רמב״ם יש 13, אבל אחר כך מתחילים לצמצם. עד שמגיעים ל3. וכאשר בודקים את הדברים של שיש שמה, שזה בדרך כלל, זה מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש, למעשה רואים איזה בולט אצל הרשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן, שלמעשה מבחינתו יש רק עיקר אחד, תורה מן השמיים. כי שני העיקרים האחרים הם פועל יוצא של העיקר הזה. למה? כי זה באמת השאלה. למשל, אם אני לוקח את מציאות השם, איך אני יודע שהוא קיים? כי כתוב בתורה. ולכן אנחנו חוזרים לתורה מן השמיים.
ואולי
שזה
כתוב בתורה כזה, כמו אברהם.
לא.
לא היה לו תורה. שאלת
שאלה,
משהו לא הסתדר לו, שאלת
שאלה,
אמר, אין
ברם, הוא חכי יודע. טוב, אבל זה לא מה שכתוב במדרש, אני מצטער. כי אתה מצטט כביכול מדרש, אבל לא כתוב במדרש. אין תשובה של אברהם במדרש. הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא. אז זה גילוי, זה תורה מן השמיים. ושכר ועונש. מציאות השם. אז הכל מסביב לנקודה הזו. ורואים שבאמת במהלך כל הדורות, אלה שהפסיקו לקבל את העיקרון הזה של תורה מן השמיים, יצאו מהיהדות בסופו של דבר. לא יכול להיות שזה לוקח המון המון שנים, מאות שנים, אבל מצאו את עצמם בחוץ.
מה חשבו הצדוקים?
הצדוקים חשבו...
שזה תורה מן השמיים?
לא, שצריך לצמצם את הפירוש הזה של תורה מן השמיים, אם בכלל למינימום ההכרחי, ורובם, לפי מה שעולה כאן מהדברי אריאל, שבכלל אין דבר כזה, יש כאן חוכמה אנושית. החוכמה האנושית בהא הידיעה, משה היה סופר אריסטו, ולכן צריך לקבל את זה, כי אף בן אדם לא יוכל להמציא משהו טוב יותר, חכם יותר, ולכן אנחנו מקבלים על עצמנו לקיים את מה שכתוב שם.
מאמינים בכוח עליון?
לא יודע מה זה כוח עליון. בסדר? אז נקרא שוב את דברי אריאל כאן. אין ספק כי זה היה ספר חלק, אשר לא היו בו לא ניקוד ולא טעמים, מעין... למד א'. הספרים אשר בידינו היום, ספר כזה לא ייתכן, כי יתחבר על ידי המון רב שיסכים על כך. הנה, זו הטענה הראשונה. אם זה ספר שנתחבר על ידי בני אדם, אז מה אנחנו אומרים? גם כאן יש כמה אפשרויות. אפשר לבוא להגיד משה רבנו לבד, המציא. אבל אנחנו לא מדברים לא רק על התורה, אנחנו מדברים על כל התנ"ך, כן? או חוג מסוים, עזרא הסופר למשל, או שסתם ישבו 600 אלף בני ישראל בהר סיני והסכימו על ניסוח מסוים, בלי שאף אחד לא יגיד, אני לא מסכים איתך. זה בלתי אפשרי, זה מה שהוא טוען, הוא הכיר את היהודי טוב טוב, והוא יודע שכל יום יש מסיבת עיתונאים, ומודיעים על אחדות אמיתית. כן. טוב.
לא, יכול להיות שזה הייתה דמוקרטיה, בחרו במשה, שהוא יחליט, הוא החליט.
בחרו במשה
רבנו. לא כולם
הסכימו,
כולם
הסכימו. בחרו במשה רבנו. וראינו, ובספר עצמו כתוב שיש מי שלא קיבל. לא רק קורח.
יש מדרשים, ראה כמה שוקב שמנות.
נכון, 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 נכון. טוב. ועל שאר מצוות, וסליחה, איפה זה? המון על כך. כשם שלא תיתכן הסכמה כזאת על מצה, על המצה בפסח. זאת אומרת, אם אני עובר לשלב של המצוות המעשיות, גם כאן, איך יכול להיות שכולם מסכימים? כנראה שהוא לא יודע שיש שיטות. שיש שיטות, לא?
הוא לא מאמין בהיסטוריה שעם ישראל יצא ממצרים?
גם אם אני אומר שעם ישראל יצא ממצרים, זה עובדה היסטורית, זה לא אומר... שלא משה הוא הגואל, אלא ריבונו של עולם. משה רבנו, כי הוא היה החכם מכל אדם, גם היה מדינאי ממדרגה ראשונה, וידע לתמרן את המערכת המצרית, כך שזה, אפשר להסביר את הכל בצורה כזו. מה?
אף פעם לא
אמרו
שמשה הוא חכם מכל אדם, זה אף פעם זה לא היה הגדרה שלו.
עליו.
כן, אמרו הרבה דברים אחר,
הדברים אחרים, אבל לא חשוב. איך? כי את מצטטת את חז"ל. כשהדביקו למשה רבנו מספר תוארים, אדון הנביאים, בכוונה כדי לסלק את ההגדרה של משה כחכם מכל אדם. כי רוצים או לא רוצים, יש למשה רבנו מספר כובעים. הוא הגואל, הוא נותן התורה, הוא הנביא, והוא חכם. אז למה שאני לא אגיד שהוא החכם מכל אדם? כי יש בהגדרה הזאת סכנה. אז כשם שלא תיתכן הסכמה כזאת על המצה בפסח ועל שאר מצוות הפסח, שאין זכר ליציאת מצרים, מצוות אלה מיישבות בנפשות בני ישראל את אמיתת יציאת מצרים. אז אם צריך, סימן הוא שיש כאלה שאומרים שלא היה ולא נברא הדבר הזה, יציאת מצרים. ושוב, זה לא נכתב במאה ה-20. כנראה שגם אצלם היו כאלה.
הקרים אומרים שהם לא מקיימים מצוות
אלא
בגלל שהם
כן,
כל מה שכתוב
בתורה. כן. אז הם לא יכולים להגיד שלא יצאת מצוות. הם מקיימים מצוות במובן של אלה הנימוסים החברתיים הטובים ביותר שאפשר להמציא בחברה אנושית.
ולא כי זה גילוי רצון
אלוהי. ולא כי זה גילוי רצון אלוהי. אבל מעבר לזה, כתוב בתורה בדיוק איך מכינים מצה? לא. איפה זה כתוב? זה תורה שבעל פה. אז איך יכול להיות, בלי תורה שבעל פה, שכל היהודים מכינים את המצה באותה צורה? לא צורה, זה, אם זה עגול או מרובה או זה, אלא הכללים הם אותם כללים, י' ח' דקות וכו', כן? זאת אומרת שיש חוכמה שהיא מעבר למה שכתוב.
חוכמה היא טכניקה.
מה?
זה טכניקה, לא חוכמה.
לא, זה נקרא חוכמה. זה נקרא חוכמה, כי אחרי זה לא שם מצא, לא חל על הדבר הזה. אז אתה רוצה לבוא ולהגיד, באותה תקופה יהודים כבר מפוזרים בכל קצוות אירופה לפחות, והמזרח הקרוב וכו'.
כולם
רואו
בבית וזה עבר
ככה. אז יש כאן מסורת.
מסורת.
אז אם יש מסורת, יש בעיה לקראים.
לקראים יש את המסורת שלהם?
לא. לכאורה אין להם שום מסורת, זה מה שראינו בזה. אחר כך התפתח אצלם מסורת, כי מאותה סיבה הם הגיעו לתובנה שאי אפשר. כן? אבל לכאורה...
הם מעבירים את זה מדור לדור.
אתה קורא מה שכתוב ואתה מבין. ולכן, ציצית, אתה שם משהו, תולה אותו.
הוריתם?
תפילין. הלכה למשה מסיני. איפה? לא כתוב.
בשבת
חשוך. ואל יצא איש ממקומו ביום השבת, אז אתה לא יוצא. טוב, בסדר. אבל למה אני עושה את זה? כי אני מתייחס כביכול לכתוב. זאת אומרת, לספר בפני עצמו. לא חשוב לי לדעת מי אמר ולמה הוא אמר את מה שהוא אמר. זאת אומרת, אני למעשה לא, אני שולל את ה... או גם אם אני לא שולל, אני לא מייחס לזה שום חשיבות שזה תורה מן השמיים.
למה, זה יכול להיות תורה מן השמיים?
יכול להיות.
לא, לפי ההסבר שלך?
יכול להיות, יכול להיות. כי
הקדוש ברוך הוא אמר לא לצאת, אני לא יוצא.
לא, כי הקדוש... לא. אני יכול לבוא ולהגיד, זה תורה מן השמיים, והתוצאה של הדבר הזה זה ספר. זה לא דיבור. זה לא מסורת בעל פה, שחלק ממנה, מסיבה זו או מסיבה אחרת, עלה על הכתב.
זה לא מסורת שעלתה על הכתב, זה דבר השם שעלה על הכתב.
כן, זה דבר השם שעלה על הכתב, זה לא הגישה של חז"ל.
נכון, זה הגישה הקראית.
נכון, לכן אומר, הצדוקית, הצדוקית אפילו. זה לא אצל הקראים. כן? לפי מה שמשתמע כאן מהדברים שהוא כותב, הדברים יותר חריפים מזה. כן? כי מה, למה הוא צריך פתאום להזכיר שיש צורך ב ליישב בנפשות בני ישראל את המיטת יציאת מצרים? זה אומר שהוא פגש כנראה קראים שבאו ואמרו אין.
כתוב
שהיה.
גם אם אתה מקבל את זה כספר, גם אם אתה מקבל את זה כדבר השם, גם אם אתה מקבל את זה כטעול.
אבל זה בדיוק הנקודה, זה לא דבר השם.
זה לא משנה, אבל אם כתוב ואתה מקבל את הספר, אז היה.
אני מקבל את הספר ככללי נימוס חברתיים. הסיפורים לא מחייבים אותי.
אם אני מספיק חכם, אני יכול להבין את הספר אחרת.
זה לא מחייב אותי, אין לסיפורים שום חשיבות, תגיד מיתוס. מיתוס מכונן, מה שאתה רוצה להגיד, זה לא מחייב אותי. מה שמחייב אותי למעשה, זה השולחן ערוך.
אותך?
לא אותי, אישית.
אותך ודאי.
אותך גם כן.
כן, אבל כשהוא מדבר פה על אלה שלא מקבלים את ציצה
מצרים. אתה מחייב את הקראים, רק מה שכתוב.
שהוא לא קשור לשולחן ערוך.
אני רוצה לחדד את הנקודה. יש שתי גישות בסיסיות, יסודיות, בהבנת המושג תורה. יש הבנה אחת שתורה זה השולחן ערוך. מה כתוב בשולחן ערוך? מה אתה צריך לעשות? בסדר? זה נקרא גישה אורתופרקסית. יש גישה אחרת שהיא הגישה האורתודוקסית. שיש בתורה שני דברים. לא, בתורה שבכתב. יש חלק של סיפורים, יש חלק של הלכות, מצוות.
מתערבבות.
לא, זה לא שם מתערבבות.
לוקח סיפור
ויש שאלה, ויש שאלה שמאוד מאוד מפחיה לאותם אנשים דוגלים בשיטה הראשונה, שכל החלק המצוותי כביכול מופיע בתורה כסיפור עם פסוק מאוד חשוב, וידבר השם אל משה לאמור. למה אני צריך את הפסוק הזה עשרות פעמים? ואז אתה שואל את האנשים האלה, מה המשמעות של הפסוק? והתשובה היא בדרך כלל, שאלה טובה שאלת. זה אמירה שירית. ככה היו כותבים בימים ההם. זה סגנון. אז אתה כבר יודע שהיהודי הזה לא מאמין בתורה מן השמיים. גם אם הוא עוטף את זה במילים יפות. ויש לו בעיה באמת עם כל הסיפורים האלה.
אז הם לא מעלו את
עצמם? מה?
מילה. כן הייתה או לא?
מילה הייתה, כי זה דבר שכנראה כדאי לעשות. לא, דברי זה כבר 118. כי ככה היו כותבים באותה תקופה.
אבל האמת שזה לדורות, בגלל זה זה נאמר, מדבר השם אל משה, זה כאילו נאמר לדורות.
לא, זה לא עניין של נאמר לדורות, זה נאמר כי זה חלק מהנבואה. אז האלה באמת מתייחסים לתורה כאילו בסך הכל יש תרי"ג מצוות בתוך התורה, וזהו. כל השאר מסביב זה מעטפת מאוד נחמדה שמספרת כל מיני סיפורים, האם נגיד שזה אמת או לא, סיפור אחר, אבל העיקר זה מה כתוב שמה. ואז מכיוון שאני אומר אין מסורת פרשנית למה שכתוב בחלק המצוותי הזה, אז אני מקיים בדיוק על יצא איש מביתו ביום השבת, פשט. זה הכל. ומניטו היה אומר על זה שיש הרבה דתיים היום שאכן הם זדוקים בהתנהגותם ובדרך מחשבתם. כי כאשר מגיעים ללימוד ההגדה למשל בש"ס, הופכים את הדף מיד. זה לא חשוב. מה?
צריך להתפלל שלוש פעמים ביום. ואכן
אותם יהודים, המצווה הקשה ביותר עליהם זה באמת התפילה. יש עוד מצווה שהיא מאוד קשה עליהם, זה מצוות האמונה. בסדר, זה גישה וזה קיים. מול זה עומדת הגישה השנייה. וכנראה שרש"י חשב כמו הגישה השנייה. כאשר הגמרא דורשת את הפסוק, ניתן לך את התורה ואת הלוחות וכו', אז הגמרא דורשת שם התורה זו מקרא, ורש"י שם במקור אומר שיש מצווה לקרוא בתורה. זאת אומרת, יש מצווה מיוחדת וזה לא כדי ללמוד הלכה. זה דווקא כדי ללמוד את הסיפורים שיש בתורה. והם השורש לכל הנאמר אחר כך, כולל החלק המצוותי. אם אמרו לך תעשה כך וכך, יש סיבה, והסיבה אתה תמצא אותה קודם כל בסיפורי האבות. בכל עוד אתה לא למדת את הטעם שמה, אתה לא הבנת את מהות המצווה. ויש הרבה אנשים שאומרים, אני מתרכז אך ורק במה שכביכול צריך לעשות ומה שעולה מן הפסוק ישירות. זה הגישה הצדוקית. ומה שאנחנו רואים כאן, שהגישה כהראית היא בעקבות, זה לא בדיוק אותה גישה, אבל זה אותו דבר. וזה גם קיים היום. בשני הקצוות. יש כאלה שבאים ואומרים, תורה מן השמיים מספר את זה לילדים בגן. ויש כאלה שבאים ואומרים, אני מקבל את התורה, אבל רק חלק אחד למעשה, כי אני לומד רק את הפסוקים המצוותיים.
אז איפה כתוב שצריך לנסח על הרגליים?
אתה יכולה לשאול את השאלה לגבי כל דבר. איפה
כתוב?
איפה כתוב לגבי כל מצווה, מה צריך לעשות בפועל? לא כתוב.
לא כתוב את זה כמצווה. הכהן עצמו, הוא
שפך
על הרגליים
שלו, מאיפה הוא המציא את זה? לא כתוב. לשפך על יסוד, אמר. על יסוד, לתוך היסוד, לא... בסדר, ועל חלק מהדברים הוא כתוב ושפך את הדם, אז איפה אני שופך? בסדר.
איך הבין על הרגליים?
איך הם הבינו? הבינו כי את מדברת על הצדוקים כאן, לא על הקהיים. כי יש להם פרשנות משלהם. מה שהתברר שהטענה שאין פרשנות, אין מסורת בזה, לא מחזיקה...
זה מה שאומרים
את המסורת
שלהם.
נכון, נכון. אז הייתה... היו... לא. במקור היו מספר מחלוקות, יש מישהו שכתב לפני כמה שנים. אולי 20 שנה, איזשהו ספר שבאמת על ההלכה הצדוקית. ספר מעניין, עבה מאוד, שמראה בדיוק את ההסתכלות שלהם על כל הסוגיות האלה, כן? ואפשר, הם לא השאירו משהו כתוב, אבל אפשר מתוך הסוגיות של הגמרא עצמה, במדרשי חז"ל, אפשר להבין מה הייתה העמדה הצדוקית, ואיפה היו נקודות המחלוקות, כן? אז להם, הם לא קיבלו חלק מהכללי הפרשנות של חז"ל. בסדר? 13 מידות וכל הדברים האלה, ולכן הם פיתחו לאט לאט שיטה משלהם. שיטה משלהם. בסדר? אבל שוב, מה שחשוב זה לא מה שהתפתח מזה, זה קודם כל מה היסוד והבסיס של המחלוקות האלה. מאיפה זה בא? כן? ושוב אנחנו חוזרים לסוגיה הבסיסית הזאת של תורה מן השמיים ואיך אני מתייחס למה שנמסר למשה רבנו. האם משה רבנו נמסר ספר או למשה רבנו נמסרה מסורת? זה היסוד כאן. אז הוא אומר כאן, אין איפה ספק בדבר כי ספר זה ידוע היה על פה בכל דרכי קריאתו. ושוב כאן אתם תשימו לב שהוא שם את הדגש על בעל פה. בפתח, בקמץ, בשבר ואף בקולות עזר או בשווה וכו'. ובטעמים בפי הכהנים אשר יצטרכו לכך בעבודה ולהורות את בני ישראל. בפי המלאכים אשר נצטוו והייתה אימו וקראת בו כל ימי חייו, זה אחד מהנימוקים לכתיבה של התורה. בפי השופטים הצריכים לזה בידיעת הדינים, בפי הסנהדרין הצריכים לזה באשר להם נאמר ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם, ובפי החסידים כדי לקבל שכר, וגם בפי הצבועים שביקשו לקנות לעצמם שם טוב. ההגדרה מעניינת. לימים הסדירו את שיבת המלאכים את הטעם, ואת הטעמים, זה החלוקה של הטעמים למה שמנסים ללמד את התלמידים מתישהו בשיעורי תנ"ך. ועוד סימנים לתכונות הקריאה הן כשם שעברו לדורות מפי משה. בראשונה חילקו את המקרא לפסוקים. ואחרי כן התקינו את הניקוד, ואחרי זה את הטעמים, ואחרי כן את המסורה, השומרת על המלא והחסר, ואף את אותיות התורה ספו, וכמו כי יוד תגחון, היא חצי התורה באותיות, וכן שמרו על כל דבר יוצא מן הכלל בענייני קמץ ופתר וצייר וסגול, מה תחשוב על כל אלה? האם תאמר כי מעשים אלה הבל וריק הם, או להפך, תראה אותם כהשתדלות בדבר חובה. באמת, השאלה שלו היא, כל המפעל הזה שנמשך מאות שנים, איך אתה מתייחס אליו? הרי גם אתה הקראי בסופו של דבר, יש בידך ספר תורה. אצל השכן יש גם ספר? זה לחלוטין? איך יכול להיות? באזור שלו כל הספרים היו אותו דבר. בסדר? זה שיש כמה שינויים אצל התימנים, בסדר. אז אומר לו כאן אכן, אין אלה כי אם השתדלות בדבר חובה ומלבד זה משמרת הם לתורה, למען לא יהיה מקום לשנות בה שינוי כלשהו. ועל הכל חוכמה מופלאה. אגב, יש כמה, אצל כמה וכמה עמים וגם אצל דתות, יש ספרים שעברו מדור לדור. אתם לוקחים את הברית החדשה למשל. כמה נוסחים יש? מאות. מאות.
נוסחים של מה? של שינוי מהותי?
ודאי. זה גם לפי סוגי הכנסיות. ברית החדשה, ודאי, מבחינתם, זה...
זה לא העם לומד את זה.
העם אמור ללמוד את זה, אם הוא יודע קרוא וכתוב, כן, ודאי. אבל יש מאות נוסחים. ואני לא מדבר על שינויים בעקבות תרגומים כאלה או אחרים, כן. גם השאלה של המקור, גם היא שאלה שעומדת בפני עצמה. ביוונית, כנראה. אבל אתה לוקח את הנוסח הלטיני, ואתה משווה אותו עם הנוסח שיש אצל האתיופים או הארמנים וזה, אני שואל את עצמך מה זה?
זה
אז זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון, כן? זה לא מובן מאליו שבמשך מאות שנים אפשר להעביר טקסט בצורה אחידה.
ומקבלים את זה שיכולות להיות גרסאות שונות?
לא, זו עובדה. חייבים להתמודד עם זה.
מבחינה תיאולוגית.
מבחינה תיאולוגית. זה מקור לכל המחלוקות ביניהם.
לא, אבל אתה אומר שבעצם יש
ברית
החדשה
לאחר
תוקף, אבל כן. פה ופה,
כן.
לאותם קתולים.
לא.
הגדרת קתולים יש להם ספרים שונים.
כן, גם. והכנסייה הקתולית נלחמה במשך מאות שנים כדי לבטל לגמרי את הניסוחים האחרים. וכל מי שיחזיק בניסוח כזה או אחר שמלא מצא חן לפי הדוגמה של הכנסייה ברומא, מצא את עצמו או עולה על מוקד, או במקרה הטוב מחוץ לכנסייה. טוב, אז איפה היינו כאן? אכן. אין אלה כי אם השתלות בדבר חובה ובלבד זה משמרת להם לתורה, למען לא יהיה מקום לשנות בה שינוי כלשהו, ועל הכל חוכמה מופלאה, כי בשיטת הניקוד והטעמים מתגלה סדר, אשר רק באמצעות ידיעה שיש אימה סיוע ממרום, ידיעה אשר אין דומה לה, בין כל החוכמות הידועות לנו, ייתכן כי יסודר כך. שיטה כזאת תתקבל על דעת ההמון רק אם תבוא עליהם מקהל ומיחיד שמצא חן בעיני האלוה. ולא ייתכן כי יקבלו ההמונים מיחיד כזה אם אינו נביא או אדם אשר העניין האלוהי מסייעו. כי החכם אשר אין לו סיוע כזה ייתכן כי יעמוד כנגדו אדם גדול בחוכמה כמובן ויתפאר, כי אף הוא יכול לעשות כן. אז מי גדול, משה או אריסטו? אם כן, אומר לו החבר, הקבלה חובה עלינו ועל הקראים כאחד, הקבלה במובן של מסורת, כן? וכן, על כל המודה כי זאת התורה המצויתה בידינו בדרך הקריאה אשר אנו קוראים בה, היא תורת משה עליו השלום. ואומר לו הכוזרי, כך אומרים גם הקראים, אולם מתוך שמצאו את התורה תמימה סוברים הם כי הם צורך בקבלה, במסורת. זאת אומרת, מה שיש בידינו כספר זה מספיק שלם, מספיק אטרקטיבי, כדי שאנחנו נדע בדיוק מה לעשות. כן. אומר לו, ישמרו האל מידי הזו. שהרי אם לשם הקריאה הנכונה של תיבותיו ומשפטיו של ספר חלק זה, ספר משה עליו השלום, וצרכנו לקבלה מעט סיעות רבות של בעלי ניקוד, בעלי טעמים, מסמני פרשיות ובעלי מסורה, על אחת כמה וכמה צריכים אנו לקבלה לשם הבנת תוכנו. כי היקפה של הוראת המילים גדול מהיקף קריאתן. נו, אז אם אני בא ואומר, יש מצווה, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו אני יודע מה לעשות? ולפי הקראים, יש מצווה כזאת. ברור, אבל מצד שני, שוב, בא מישהו מעדת הקראים ואומר, שואלים אותו, ואהבת לרעך כמוך זו מצווה? אומר, כן, כתוב. ואני שואל אותו, נו, איך אתה מקיים? מה הוא יכול להגיד? איך?
איך שהוא חושב שזה
ההמצאה
שלך.
בסדר, רופא.
נו,
זה לא 70 כאן.
כאן זה מיליון.
זה מיליון פנים.
בסדר.
יפה, אבל מה מתברר? שגם ביסד הקראות אמר, אני לא מוכן לשמוע כל דבר. אז יש כאן סתירה מובנית. תחליט. אם זה חופשי, אז חופשי. אחד יבוא ולהגיד, ואהבת לרעך כמוך, כל אדם שאני פוגש ברחוב, אני חייב לנשק אותו. והשני ויגיד, לא. אתה חייב לתת לו 20 שקל. אשמח מה אני אגיד, זה נכון וזה נכון. וזה
נכון.
מה?
שני נכון.
אז מה? אז כל דבר נכון.
כל דבר שהוא
עושה מה? בסדר, אתה יכול לבוא להגיד את זה, אבל בסוף יש לו גם את המושג שאתה יוצא ידי חובה. חובה כלשהי, לא מדבר מה המקור של החובה הזאת. אז מתי אני אומר שכן ומתי אני אומר שלא? אם אני מדבר למשל על קריאת שמע, הוא גם יגיד, צריך להגיד שמע ישראל, כן? מתי? כתוב, בשרבך ובקומך. טוב, עכשיו שאתה קם, אתה אומר שמע ישראל? למה? ובקומך? אתה יושב. אתה יושב, כשאתה תקום, אתה חייב להגיד. מה? לא, אבל לכאורה. כתוב, לא. אז אני הולך לישון בצהריים, אני צריך להגיד קריאת שמע? אולי כן. זאת אומרת, בלי מסורת, בסופו של דבר, אין לך מושג כזה של קהילה. כי כל אחד עושה מה שבא לו. ולכן הם בעצמם מהר מאוד הבינו שיש כאן בעיה. זה אתה יכול להגיד, ניחה, זה רק בעיה שלך. אבל הם מסכימים למשל להגיד ששח שחיטה של בהמה. כתוב, ושחט. מה אתה שוחט בדיוק? אתה מדבר על הסכין אפילו. סימן, שני סימנים, ארבע סימנים, מה זה נקרא שחיטה כשרה? אתה חי... ודאי. לשחד, זה... לשחד, אבל מה זה שחיטה? אבל אני לא... אני בא ו... אבל אתה מביא לי עכשיו, אתה מוכר לי בשר. אנפיס כתוב, מהדרין מן המהדרין, לפי שיטה, לפי כל החובות של הקראים. אבל איך אני יודע שזה שחוט מבחינתי? אבל זה לא הכוונה, שחוט זה לא מת. לא. זאת אומרת, בגישה הזאת, מיד צצה, זה לא בעיה אחת, בכל דבר זה בעיות. ולכן מהר, ממש מהר מאוד, אחרי שהם אמרו שהם לא מקבלים את הפרשנות הפרושית, המציאו לעצמם מסורת, כי אי אפשר בלי זה. כן, וזה בדיוק כאן מה שהכוזרי אומר, זאת אומרת, אם לוקחים ברצינות את הטענה, יש בעיה, כי היקפה של הוראת המילים גדול מהיקף קריאתן. לא תראה למשל. כי כאשר אמר להם האלוהה לבני ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים, לא נתעורר ספק בליבם, על אלו חודשים הוא מדבר, על זה של הקופטים, הם המצרים, שביניהם גרו אז, או על של הסורים, הם הכסדים, תושבי וכסדים בימי אברהם. על חודשי החמה, על חודשי הלבנה. זה כבר, החודש הזה לכם. בבבל ספרו לפי הירח. במצרים באותה תקופה ספרו לפי השמש. נו, אז יש הבדל. לפי מה אתה מחליט? או על חודשי שנת החמה מותאמת לחודשי שנת הלבנה. על פי התחבולה בה משתמשים אנחנו בחוכמת העיבור. כן. כי זה באמת, זה לא זה ולא זה. זה מבחינת המצרים זה ומבחינת הכסדים ודאי שכן. תחליט. אתה לא פה ולא שם, כן? והייתי רוצה כי ישיבו לי הקראים תשובה מספקת על זה ועל כל הדומה לזה, ואז אקבל עליי דתם, כי גם אני אוהב את ההשתדלות בקיום המצוות. זאת אומרת, בעיני הקראים הפרושים הם רפורמים, כן? זה ברור. ורוצה הייתי כי ישיבו לי תשובה מספקת לשאלות אחרות, מה מתיר את החי באכילה, הנה. ומהו עניין הזביחה? אולי אין זאת כי אם נחירה או הריגה סתם בכל דרך שהיא, מה שרצית להגיד. ולמה נאסחו זבחי גויים? ומה בין זביחה והפשד ולשאר המלאכות התלויות בה? ורוצה הייתי כי יסבירו לי את דבר החלב האסור. והרי חלב זה סמוך לשומן המותר בתוך המעיין ובקבע. ומי אומר כן מותר ומה אסור? זה מסורת. יסבירו לי דברים מחוץ לזה, כי גם ניקור הבשר. זה גם עובר במסורת. וברגע שהמסורת נפסקה, אסור לניקור בכלל. בארצות אשכנז למשל, כן? אצל אשכנזים. אצל הספרדים ודאי שכן. אחינו הספרדים הם לא יהודים. מה?
הם רק אחים.
טוב. ויקבעו לי את, את הגבול בין המותר ובין האסור עד שלא יישאר מקום למחלוקת בזה בין החברים, וכן איסור חלב העלייה הנהוג אצלה ומה הם הגבולותיו. הלא ייתכן כי איש אחד מהם יסיר רק את קצה הזנב וחברו את כל האחוריי. ועוד רוצה הייתי כי יבהרו לי מה בין העוף המותר לבין העוף האסור. זולת העופות המפורסמים כיונה וטוב. כי גם זה עבר במסורת בעם ישראל. למרות שיש רשימה מפורשת בתורה, ואנחנו לא יודעים לזהות. ומניין להם את התרנגולת והווז והברווז והתוכי אינם מן העופות הטמאים, ורוצה הייתי כי יקבעו לי גבולות התחום שנאמר בו על יצא איש ממקומו. האם זה ביתו או דירתו או רשותו, אם יש לו דירות רבות או שכונות, שכונתו או מחוזו או עירו. כי השם מקום משותף לכל אלה ולא יותר מאלה. ורוצה הייתי כי ירשמו לפניי את גבולות המלאכה האסורה בשבת ויסבירו למדוע זה אסור להשתמש בקלמוס, בקלמוס או בכסת להגעת ספר תורה בשבת, ולעומת זאת מותר להרים ספר תורה כבד או לטלטל שולחן וכל מיני מאכל ומצעודת אורחים ולטרוח כל אותם תרחות שהמריח תורח לאורחיו עד שהם מן מנוחה והוא בהגיעה. ועבדה ונשב ביגיע רבה. אם כי נאמר למען ינוח עבדך ומתך כמוך, וכן יבהרו לי למה נאסרה רכיבה על בהמות של גויים בשבת, ועל מה זה נאסר מסע ומתן בשבת. והייתי רוצה לראות כיצד ישפטו בין בעלי דין לפי פרשיות ואלה המשפטים וכי תצא למלחמה. ואם הפשוט שבתורה מלאי ספקות, הסתום שבא על אחת כמה וכמה שאין לסמור בבירו כי אם על תורה שבעל פה. והייתי רוצה לראות את פסקיו של הקראי וחאותיו בכל ענייני הירושות לפי פרשת בנות סופחד, או איך יקיים לפי התורה שבכתב מצוות מילה וציצית וסוכה, ויסביר נא לי מנין חובת התפילה לאלוה, ומנין האמונה בשכר ועונש אחרי המוות, וכיצד ידעו נא לי מצוות שאחת מהם דוחה את חברתה כיוון מילה ושבת, פסח ושבת, מי נדחה מפנימי, ודינים רבים אחרים אשר יערך הדבר להזכירם בכלל על כמה וכמה לפרטיהם. השמעת מלך הכוזרים על חיבור כלשהו שיש להם לקרים הדן בדברים שהזכרתי? חיבור המיוסד על סמכות מוסכמת או על קבלה שאין עליה חולקים, אם במסורה או בניקוד ובטעמים, אם באיסור ויתר או במשפטים. אז הוא עונה לו, לא ראיתי ולא שמעתי על חיבור כזה אצלם, אבל רואה אני כי השתדלותם בקיום המצוות מרובה. הם מחמירים. טוב? אז זה בשבוע הבא.
תודה רבה.
אני מדבר על הקראים שהם מחמירים?
כן.